כשמספרים סיפור, תמיד השאלה מתי צריך להתחיל. אז אני זוכר שלאורך שנים, חבר טוב שלי, יונתן, היה אומר לי כל הזמן שאני מתחיל סיפורים מוקדם מדי. אבל לא יודע, אני אוהב לספר סיפורים, אז גם היום בפרק שלנו אנחנו נלך אחורה. נלך אחורה עד כדי כך אל 1798, אבל זה לגמרי רלוונטי להיום, ואני אסביר. אנחנו עומדים לדבר על הגעתו של אחד המצביעים הגדולים ביותר בהיסטוריה, קוראים לו נפוליאון בונפרטה, ואם אתם לא מכירים, הוא הגיע למצרים, כבש אותה, ניסה להגיע לארץ ישראל, וכפי שמן הסתם רבים מכם מכירים, נכשל בכיבוש העיראקו. אנחנו נדבר בפרק 27 עם סטפן כהן, שהוא יועץ גיאו-אסטרטגי, מומחה לגזרה צפונית. נדבר בעצם למה נפוליאון מגיע למצרים, מה הוא עשה שם, איך הוא התמודד עם הקשיים כמו החום, האם באמת הוא הציע שהוא יתאסלם, ומה מנע ממנו להתאסלם, מה היה קורה אם הוא היה בכלל כובש את ארץ ישראל וסוריה? האם הוא הצליח להיות באמת יוליוס קיסר או אלכסנדר גדול כמו שהוא קיווה? ובעצם איך בואו השפיע על המזרח התיכון? ועוד דבר אחד, לא לשכוח לדרג את הפודקאסט הכי גבוה שאפשר, כדי שאנשים נוספים יוכלו להצטרף לקהילה הגדלה. יאללה, בואו נתחיל. שלום לכולם, נמצא איתנו סטפן כהן, יועץ גיאו-אסטרטגי, מומחה לזירה הצפונית, סגן אלוף במילואים, וכמובן חבר האגודה הצרפתית להיסטוריה של נפוליאון. סטפן, צהריים טובים.
צהריים טובים.
אז אנחנו נמצאים בעצם בהקלטה הראשונה מהבית החדש, אז אני גם מתרגש, וסטפן ואני יצא לנו כמה וכמה פעמים לדבר על האיש ששינה את המזרח התיכון. האיש שלא מקבל מספיק כבוד על מקומו במזרח התיכון, והוא בן אדם שאני חושב כל מישהו שקצת חובב היסטוריה בוודאי שיודע מי הוא. זה לא איזה דמות שולית בהיסטוריה העולמית, ואנחנו נדבר על נפוליאון בונפרטה, ובעצם נדבר על האיש, נדבר על הגעתו למזרח התיכון, ואנחנו נמצא גם כל מיני אירועים היסטוריים אחרים שקשורים, אנחנו ככה ננסה להסתכל גם בצורה נקודתית, אבל גם בצורה רוחבית על האירוע הזה, שאפשר לתת אותו כותרת גדולה, הגעתו של נפוליאון למצרים ולארץ הקודש. אז מי זה בעצם נפוליאון?
שאלה טובה, אני לא חושב שניתן לענות על השאלה הזו בקצרה. כפי שאמרת מקודם, אני לא חושב שנתנו לו פה מספיק, לא אגיד כבוד, אבל התייחסו לדמות ההיסטורית הזו שהשפיעה רבות על מזרח התיכון. הרי לפני שנה ציינו 200 שנה למותו. היו המון אירועים בצרפת ובהמון מקומות בעולם, שזה די מדהים, אבל מה שהפתיע אותי שהיו הרבה פחות אירועים או הזכורים של נפוליאון אצלנו, בארץ או אפילו במצרים, ולדעתי חבל, וגם כפי שציינתי לפני כן, דיברנו שבאמת ציינו 200 שנה למותו של נפוליאון לפני כשנה, ב-2021, והשנה אנחנו נציין 200 שנה לפתרון אבן רוזטה.
אנחנו כמובן נגיע לזה, כמובן.
נכון. אז מי זה נפוליאון? נפוליאון, קודם כל למי שישראלי, הוא צריך להבין שהוא היה מין עולה חדש, כי הוא הגיע מקורסיקה לצרפת בגיל מאוד צעיר, והוא צחקו על השפה שלו. נפוליאון בקצרה היה גנרל מאוד מוצלח, שכבש חלקים גדולים של אירופה. הוא הפך להיות גם קיסר בהמשך, בתקופה מאוד מאוד מורכבת, מכיוון שאנחנו מדברים על התקופה של המהפכה הצרפתית בעצם ב-1789, והוא גרם לא רק לשינויים עמוקים לדעתי במזרח התיכון, אלא גם באירופה, כי בתקופה ההיא צריך לזכור שמי ששלט באירופה מסביב לצרפת היו מלכים או קיסרים, וצרפת לאחר המהפכה הצרפתית, אפשר להגיד שבצורה כזו או אחרת, נפוליאון הוא זה שהצילה את המהפכה ואת התוצאות של המהפכה, שהיא באמת שינה לעומק את הזהות הצרפתית, בעצם מלוכה עם לואיס ה-16, שהוצא להורג, והתפתחות של צרפת המודרנית.
תוך כדי שאתה מדבר, אני שם לב שבעצם סיפור שלנו הוא בעצם סיפור בין שני אירועים משמעותיים, בין מצד אחד המהפכה הצרפתית, 1789, ובאמת הרעידת אדמה האירופאית הזאת, שנקראת המהפכה הצרפתית, לבין המלחמות הנפוליאוניות, או אפילו תקופתו כקיסר בצרפת עצמה, אנחנו בעצם מדברים באמצע. אנחנו מדברים בעצם במסע של נפוליאון, שהוא מגיע ב-1798. כלומר, זה, הוא עדיין לא קיסר.
נכון, הוא עדיין לא קיסר.
אבל אנחנו כן כבר אחרי המהפכה הצרפתית, והוא...
הוא כבר גנרל.
אבל גנרל יחסית צעיר.
נכון. הוא הפך להיות, מה שצריך להבין, שהוא הפך להיות גנרל, זאת אומרת, תת-אלוף, שזה גם נרון אצלנו, גנרל, הדרגה הראשונה של גנרל, בגיל 24, שזה די צעיר. והוא זכה להיות גנרל בזכות ההצלחה שלו והניצחון שלו על הקרב שהיה על טולון, שבתקופה ההיא, טולון הייתה בידי מה שנקרא רויאליסטים, באמת מי שתמכו במלוכה.
המלוכנים.
מלוכנים בדיוק, שהיו נגד התוצאה של המהפכה, כי המהפכה פשוט העיפה את המלך ואת את הסדר המלוכני של צרפת. והמלוכנים שהיו בטולון ביקשו סיוע של הבריטים. ונפוליאון, בזכות כישוריו כקצין ארטילריה, הוא הצליח להדוף את השיא הבריטי מטולון ולכבוש מחדש את טולון. ובעקבות ההצלחה הזו הוא קיבל דרגת גנרל.
אז אנחנו בעצם מדברים על כוח עולה, כישרון, איזה כוכב שדרך בצבא הצרפתי. אני רק אסגור פינה אחת, כי דיברנו על זה גם לפני, וגם תלמידים שלי שאלו אותי והתכתבנו על זה לפני כמה חודשים. רבים נוהגים להתייחס לגובה של נפוליאון. לפני שאנחנו מיד לכל המאזינים שכבר רוצים לשמוע את מה שקורה במצרים, אנחנו נגיע לזה במשהו שנייה. האם נפוליאון באמת היה כזה נמוך?
התשובה היא אחד משמעית, לא. יש לנו מקורות די אמינים, גם מקורות בריטים ומקורות צרפתים, והגובה של נפוליאון נע בין 1.68 ל-1.69. כשה-average,
כשהגובה
הממוצע בתקופה הייתה 1.65. ברור שהיו חיילים הרבה יותר חזקים וגבוהים שהגיעו ל-1.85, ל-1.90 גם בקרב הגנרלים של נפוליאון, אבל לא היה נמוך. אני חושב שהשיח הזה על הגובה שלו מגיע משני סיבות. אחד, מצד הבריטים שרצו פשוט לצחוק עליו ולהנמיך אותו כמעט יריבים גדולים מאוד, אז עשו הכל כדי ללגלג על נפוליאון. ודבר שני גם, במדדים, ביחס להכל, אגב, זה לא רק לגובה, למרחקים, השתמשו במושגים שונים. ובצרפת ובבריטניה באותה עת, השתמשו גם מה שנקרא ברגל, והמדד היה שוני, זאת אומרת, זה היה אותם מושגים, דוגמה...
כמו להגיד סנטימטרים ואינש.
כן, בדיוק, אבל בצרפת, דוגמה, רגל... ושני אצבעות, בוא נגיד ככה, זה היה 1.69 מטר, ובעצם בבריטניה זה היה 1.58 מטר, אז לדעתי זה גם נובע, זה אחד הסיבות להבדלי גובה.
אוקיי, אז אחרי שאנחנו נרגענו עכשיו לשאלה המאוד חשובה, אבל לא באמת, האם נפוליאון היה גבוה נמוך או בגובה ממוצע, שהבנו שהוא אפילו היה מעל הממוצע, אנחנו נגיע רגע למצרים. עכשיו, מצרים באותה תקופה נמצאת תחת, אני רוצה להגיד שלטון כפול, אבל היא בעצם, אנחנו יודעים שב-1517 מצרים וארץ ישראל נכבשים על ידי העותמנים, על ידי סלים הזועף, האבא של סולימן שבנה את החומות.
סולימן מפואר, נכון.
בדיוק, שניסה לכבוש את וינה ונכשל, אבל הוא מפורסם כמובן בחומות ירושלים, בריחת הסולטן, זה הברכה של סולימן.
נכון.
אז ב-1517, אבא של סולימן, סלים, כובש את השכונה פה, את האזור. ובהמשך אנחנו מגיעים ככה גם לתקופה הממלוקית, או לפחות השאריות הממלוקיות, אם אני אדייק, במצרים. כלומר, מי ששולט במצרים באופן רשמי אולי זה העותמנים, אבל המושלים של מצרים תחת הסולטן הם בעצם הממלוקים.
נכון, מדויק מאוד. בתקופה של נפוליאון, מי שבאמת שלט באימפריה העות'מאנית, זה הסלים השלישי. ובמצרים בפועל, באמת, הממלוכים הם אלה שהם שלטו בפועל. אבל אני חושב שגם הרקע הזה הוא מאוד חשוב. ובנוסף לכך, כדי גם להבין את הרקע למסע נפוליאון למצרים ולארץ ישראל, זה להבין גם את הרקע מול הבריטים. צריך לזכור שלפני המהפכה, היו מלחמות קשות מאוד בין צרפת לבריטניה, ודוגמה, היה מלחמה שנקרא מלחמת שבעת השנים, מה שנקרא בסוף המאה ה-18, וצרפת איבדה המון נכסים, דוגמה, היא איבדה את קנדה, הצרפתית בארצות הברית של היום, באמריקה, באמריקה הצפונית, לבריטים. זאת אומרת, הצרפתים איבדו המון המון שטחים בעולם, המון קולוניות לבריטים. וב-1763 נחתם הסכם שלום, שנקרא ההסכם של פריז, בו פשוט הגיעו להסכם עם בריטים, אבל בפועל, תחת לואיס ה-15, צרפת איבדה המון שטחים. ותמיד הייתה אחרי זה השאיפה של צרפת לחזור לגדולה, לנסות, אוקיי, אם לא הצלחנו, דוגמה, באמריקה להחזיר שטחים ששלטנו עליהם, אז לחפש אולי במזרח, ובעצם למנוע מהבריטים להפוך להיות ההגמון העולמי.
אז אנחנו מדברים היום ב-11 במרץ, שאנחנו בערך בחודש השלישי של המלחמה באוקראינה, והרבה מדברים על המעצמות, כן, ארצות הברית מצד אחד, ורוסיה, סין מצד שני, בערך כמובן, כל אחד ייתן את הפרשנות שלו. אז כאילו, אם אנחנו נותנים איזו הסתכלות לא מדויקת מהצד, כן, אנחנו ננסה במרכאות כמובן לאנוס את ההיסטוריה, אז בעצם יש פה איזה מאבק מאוד גדול גם פה, בין שתי אימפריות על הגמוניה, על השפעה, ורק נזכור שהמהפכה הצרפתית, תמיד אני אוהב להגיד את זה, שהמהפכה הצרפתית קורית ב-1789, קל לזכור, 789, סדר עולה, אבל קדם לכך המהפכה האמריקאית, מה שנקרא העצמאות האמריקאית, וגם היא קשורה לאותו מאבק שאתה מציין, בין צרפת לבין בריטניה.
נכון.
אז אנחנו בעצם מדברים על מאבק בין צרפת לבריטניה. למה נפוליאון בכלל מעניין אותו האזור ה... מזרחי הזה, האזור הרחוק, כל כך רחוק מצרפת, כאילו, מה מעניין אותו בכלל, לא, אני אומר, ארץ ישראל ומצרים כאילו ביחד, אבל האזור הזה, האקזוטי הזה.
פה הסיפור היפה, כי בכלל במקור, הממשל הצרפתי, בעקבות המהפכה, כדי להתמודד מול בריטניה, היה תוכנית ואמיתית, והתכוננו לזה, לכבוש את בריטניה.
הצרפתים רצו לכבוש את בריטניה אחרי המהפכה כבר.
אחרי המהפכה, כי היה עדיין תחרות ואימות, הייתי אומר, אימות בעצם עם המעצמה הימית הגדולה בעולם שהייתה בריטניה. וצרפת, המעניין הוא שהם ריכזו כוחות בצפון צרפת, והתכוננו אפילו עם הצי הצרפתי לכבוש את צרפת, אבל הם היו גם מציאותים, הם הבינו שזה לא יקרה פשוט, כי זה היה, כי הצי הבריטי היה הרבה יותר חזק והרבה יותר מפותח מהצי הצרפתי, אז הם עשו, הם דיברו על זה והם ריכזו כוחות ואימנו, אבל בסוף הם הבינו שזה היה לא מציאותי. אז מה כן? אז הם חיפשו חלופה איך להתמודד ולהחליש את בריטניה. אז הרעיון השני שעלה היא, וגם היום אנחנו יודעים את זה, שהכתר, בעצם הכתר של האימפריה הבריטית הייתה הודו.
כן, היהלום שבכתר.
היהלום שבכתר, בדיוק. היהלום של הכתר, היהלום שבכתר של הבריטים, של האימפריה הבריטית, הייתה הודו. וגם שם, אגב, כשדיברתי על מלחמת שבעת השנים, צרפת גם איבדה נכסים ושטחים במזרח, גם בסמוך להודו. אז הצרפת חשבה ועשתה חשיבה מחדש, אוקיי, במקום לכבוש את בריטניה, שבאמת, באמת זה לא היה מציאותי, אז אמרו, אנחנו ננסה להחליש את בריטניה במזרח, על ידי חסימת הדרכים להודו, דרכי השכר, וכדי להגיע למטרה הזו, לכבוש בעצם את מצרים, ואולי להגיע, וזה באמת תוכנית נפוליאון חשב על זה, להגיע קרקעית, עד להודו.
אני רק ככה חושב, בכל רגע אנחנו מדברים בעצם 50 שנה לפחות לפני תעלת סואץ. כלומר, איך הוא מתכנן לעשות את זה? כלומר, אין מעבר ימי מצרפת לכיוון הים האדום?
אז לא, זה באמת, כמו שאני אומר, קרקעית פשוט להגיע, להגיע למצרים דרך צי די חזק, אגב, באמת במסע למצרים וארץ ישראל, סוריה, של יותר מ-300 ספינות וכ-40 אלף חיילים, לדעתי זה גם עדיין מעט מאוד, אבל התוכנית, באמת מה שהיה לו בראש, זה היה להגיע להודו, עד להודו קרקעית, או תוכנית חלופית הייתה להגיע עד לאיסטנבול, עד לטורקיה בעצם, ולתפוס חלק מהכוחות האירופאים מאחור. אז היה שני רעיונות שהיה לנפוליאון, כדי להחליש את הבריטים, קודם כל לכבוש את מצרים כדי למנוע את המשך השכר הישיר בין בריטניה להודו, ואם היה יכול באמת להגיע קרקעית, שזה רעיון די מטורף, עד להודו.
אז נפוליאון, אמרת את המילה מטורף, לא חלילה בחוסר כבוד כמובן, אבל נפוליאון גם מגיע למצרים שהיא המדינה שאנחנו, אני אומר, הייתי במצרים לפני שנתיים, ובילינו יום בעיר שנקראת אלכסנדריה. גם בקהיר כמובן, אבל בינו באלכסנדריה.
כן.
וגם בשיחה שדיברנו לפני ההקלטה, בעצם ציינו את זה שנפוליאון ראה את עצמו יורש, או ממשיך דרכו אם תרצו, של אלכסנדר הגדול. אז בעצם הוא רוצה להגיע למצרים, הוא מתקרב למצרים, כמה זמן לוקח להגיע, האם משהו מעניין קורה בדרך?
קודם כל כן, שוב, קודם כל צריך להגיד שנפוליאון כמו בן גוריון אהב מאוד לקרוא, הוא היה פשוט יונק וקורא המון 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 ספרים, קלאסיקות, על אלכסנדר הגדול, על קיסר,
יולוס
קיסר, כן כן בוודאי, הוא קרא המון, וגם כשהוא הגיע למצרים עם הצי שלו, הוא ביקש להקים ספרייה גדולה מאוד בצי, והאנקדוטה הקטנה גם, הוא ביקש מאחד הגנרלים שלו, גנרל דסי, שהוא זה שהגיע עד למצרים העליונה, עד לטבס, עד באמת ארמון לוקסור, להביא גם יותר מ-4,000 בקבוקי יין למסע הזה.
חשוב.
זה מאוד חשוב.
רק נגיד שכשאומרים מצרים העליונה, זה החלק הדרומי יותר של מצרים, זה ככה...
נכון, כדי להבין באמת, יש את מצרים התחתונה, שהיא בקרבת הדלטה, על הים, ואת מצרים העליונה, שהיא במורד, בדרום מצרים, יותר קרוב למקורות הנילוס. עכשיו, מה שבאמת מה שקרה כדי להבין, כשדיברתי מקודם על זה שהצרפתים, כשהם תכננו לרבוש את בריטניה, הרעיון הזה של מסע למצרים היה סוד גדול, גם בקרב הגנרלים שלו, מעטים מאוד ידוע, היו ממש מעט בודדים. והם לא היו טיפשים, הם הבינו כשאם עכשיו מרכזים צי גדול בדרום צרפת, הבריטים יעלו על זה ויבינו שמשהו פה לא בסדר. אז הרעיון שמעלו, כדי לשחרר קצת מודיעין וקצת להטות את הבריטים, הם אמרו שהצי הזה היה כדי להגף את בריטניה, להשתמש בצי הזה כדי להגוף ממערב. אבל בעצם הצי הזה שהם בנו בדרום צרפת, מדברים על יותר מ-300 ספינות, זה כדי באמת להגיע למצרים, קודם כל לרבוש את מלטה, וממלטה להגיע למצרים, הם הגיעו ממש בסמוך לאלכסנדריה, הבריטים היו בחיפוש אחרי הצי הזה, הם פספסו את הצרפת, הם הגיעו מוקדם מאוד, הם הגיעו יום, אפילו יום או יומיים לפני שהצרפתים הגיעו לאזור אלכסנדריה, ואז הבריטים עזבו. זה היה מזל באמת של הצרפתים, שהם הגיעו אחרי שהבריטים היו קצת כבר באזור, והם פספסו את הצרפתים ביום אחד. אז הקרבות של נפוליאון הגיעו באמת לאזור אלכסנדריה, ומשם הם התחילו להתקדם לעבר קהיר בעצם. המשמעות היא מבחינה צבאית, שהצבא הצרפתית תחת נפוליאון היה מאוד מודרני לתקופתו. כוח אש מטורף, לחימה במבנים שהיה נקרא מבנה, מה שנקרא ריבוע. כשהחיילים היו מסביב, והלא לוחמים, זאת אומרת האלה שהם לא נלחמו, היו גם מדענים, אנשי רוח, הם היו במרכז הריבוע, הריבועים האלה, ובכל פינה של ריבוע היה תותחנים, היה תותחים, והממלוקים שהסתעו במקומים, שהסתערו בעצם על כוחות נפוליאון, פשוט התרסקו מול הכוח האש של הריבועים של נפוליאון. וכדי להבין את הטקטיקה, זה מאוד מעניין. המפקדים שפיקדו על הריבועים חיכו שהפרשים הממלוקים הגיעו בקרבת הריבועים, ממש 30 מטר, לא רחוק מזה, לא יותר רחוק מזה, 30 מטר, למה? כי כשהם הגיעו כבר ל-30 מטר, שזה מאוד קרוב, כשאתה ממש כוחות פרשים גדולים, התחילו לפתוח באש, ואז כל הסוסים וכל הפרשים הממלוקים פשוט נפגעו ונפלו על המקום, וזה בעצם יצר גם מין חומה, שהם גם הפריעו לפרשים האחרים שרצו להתקרב לריבועים. זה היה פשוט טקטיקה מבריקה.
כשאנחנו רואים אש, מה הכוונה רק?
עם רובים, בעצם עם רובים, כשאני מדבר על כוח אש, עם רובים, עם תותחים, שירו מין כדורים גדולים כאלה, שפשוט ריסקו את המקומים. זה פשוט ההפתעה הגדולה. והממלוקים נלחמו שוב לרוב עם החרבות, אבל לא היה להם סיכוי בעצם מול הקרבות של נפוליאון.
אז הם בעצם כך נלחמו, בהקשר של שיחה אחרת שלנו, מול צבא עתידני, כן? הם באו עם הסוסים, אני אומר, הממלוקים באו עם הסוסים והחרבות.
נכון.
ונפוליאון מגיע גם עם שיטה אסטרטגית, מודרנית, וגם כמובן עם אש חיה.
נכון. וצריך לזכור שבתקופתו, עכשיו מדברים, אתה יודע, גם בצהל וגם בצבאות נאטו, כשאנחנו מדברים על מה שקורה באוקראינה, המסגרות הצבאיות של היום באמת קיבלו השראה של תקופה של נפוליאון. אם מדברים על אוגדות גייסות, זה היה בתקופתו. והיו עוד, באמת אנשי צבא שהם פיתחו את, את השיטות האלו, אבל בעצם מי שפיתח את זה לדרגות גבוהות ביותר ושאימץ את זה, זה היה נפוליאון. כשמדברים על אוגדות דיוויזיות, זאת אומרת דיוויזיה, זה היה נפוליאון, וגייסות, זה גם היה נפוליאון. והוא פיתח שיטות לחימה מאוד מעניינות, בשימוש בדיוויזיות ובשימוש בגייסות, מה שנקרא באנגלית או בצרפתית, דיוויזיון וקורפוס או קור.
אז נפוליאון הוא בעצם לא רק חלק מההיסטוריה, הוא גם משנה את ההיסטוריה.
הוא מעצב את ההיסטוריה, כן,
בהחלט. יותר. אז אמרנו שנפוליאון הייתה לו מודעות היסטורית מאוד גדולה, והמקום שלו בהיסטוריה והכל, ואני זוכר שכשהתחלתי ללמוד מזרח תיכון לפני איזה 15 שנים, משהו כזה, אז הייתה לי הרצאה אצל אז דוקטור זאב מגן, היום פרופסור, והוא סיפר לנו מה הדבר הראשון שצריך לדעת על מזרח תיכון, נפוליאון מגיע למזרח התיכון. זה האירוע המשמעותי, ואני זוכר שבנוסף לאיך שנפוליאון הסתכל על זה והכל, ובטח ניגע בזה בהמשך, אז אני זוכר שהיה לנפוליאון נאום מאוד מפורסם, שקשור לפירמידות, לקרב הפירמידות. אז מה קורה שם בעצם?
אוקיי, אני רוצה קצת להכניס את המאזינים לאווירה, כי זה היה קרב אפי, זה היה קרב מאוד יפה. קרב, באמת, קרב הפירמידות התרחש ב-21 ליולי 1798, ונפוליאון הגיע לקרב הזה עם 5 ריבועים גדולים, זאת אומרת 5 דיוויזיות, 5 אוגדות מסודרות ב-5 ריבועים, נגד הכוחות המולוקים, שהמנהיגים המקומים היו מורד ביי ואיברהים ביי, ובאחד הריבועים בו נפוליאון עמד עם גנרל דוגה, הוא ככה כדי לתת השראה ואומץ לחיילים שלו, כי אתם צריכים להבין הם הלכו ברגל המון במדבר, מאזור אלכסנדריה ועד לאזור קהיר, היה חום אימים, אנחנו מדברים על חודש יולי, שהצרפתים לא היו רגילים אליו, ונפוליאון ככה מסתכל על הפירמידות באופק, כי הוא היה עוד רחוק מקהיר, הוא אמר בצרפתית, ואני אציין, דיו דה סי פירמיד, 40 סייקל וו קונטמפל. כלומר, מהפירמידות האלה, 40 מאות צופות אליכם. כלומר, 4,000 שנה מסתכלים עליכם. וכדי גם להבין את סוג הקרבות, זה לא כמו היום שחיילים מתלבשים עם מדים מנומרים, כדי קצת להתרבה, כדי שלא יראו אותם. בתקופה ההיא זה היה שונה לחלוטין, החיילים או הקסינים הבכירים התלבשו מאוד יפה, הם היו לבושים במדים סגולים עם אדום, עם חלקים אפילו מזהב, כדי שיראו אותם מרחוק. המטרה הייתה מי שגנרל, הוא צריך להתלבש הכי יפה שאפשר, שיראו אותו מרחוק, לא פחדו עכשיו להתחבא בחולות או שלא יראו אותם, להפך. ובעצם באימות הזה בין הממלוקים לבין הכוחות של נפוליאון, זה היה ניצחון אדיר לכוחותיו של נפוליאון. הממלוקים הגיעו לקרב, גם הם היו אגב לבושים יפה, עם חרבות או אפילו עם אקדחים מהמאה ה-16. אבל נפוליאון הגיע עם כוחותיו מאוד מאורגנים, כמו שאמרנו, מאורגנים בדיוויזיות, עם המון נשקים חמים, זאת אומרת קרבינות ותותחים, שהוא עמיד בכל פינה במסגרות האלו של הריבועים. בקיצור, נפוליאון סידר את הכוחות ב-5 ריבועים, כשבתוך הריבועים היו לא לוחמים, הטבחים, הלוגיסטיקה, אפילו המדענים שהוא הביא איתו, הוא הביא איתו 167 מדענים כדי לחקור את מצרים העתיקה, ובארבע דפנות הלוחמים שפשוט פתחו באש, וצריך להבין שהייתה טקטיקה הזו שחיכו לפרשים הממלוקים שהתקרבו למסגרות האלו עד לכ-30 מטר, שזה כלום, כשאתה עכשיו רואה מאות סוסים, מאות פרשים מתקרבים לך.
מלחיץ משהו.
מלחיץ מאוד. לחכות לפקודה ולראות רק שהם היו 30 מטר מהריבוע, והסיבה הייתה שכשהיו פשוט יורים על הפרשים ועל הסוסים, הם היו פשוט קורסים במקום ונופלים, וזה היה מייצר מין חומה טבעית, אני אומר טבעית, חומה של פשוט סוסים ולוחמים ממלוקים מתים, כדי גם להפריע ולחסום את הפרשים שהגיעו אחר כך. וכך נפוליאון ניצח את הממלוקים בדרכו לקהיר.
אז נפוליאון מגיע לקהיר, ואני כזה פתאום נזכר במה שאמרת, גם זה שהחבר'ה של נפוליאון לא רגילים למזג אוויר מזרח תיכוני. אתה יודע, אנחנו עוד מעט, המונדיאל 2022 עומד להתקיים בקטר, הוא מתקיים בחורף, כי בקיץ אין סיכוי להיות, כן? בגלל שחם שם בטירוף. אז אני אומר, הם לא רגילים, ואולי גם לא לבושים מתאים והכל, אבל נפוליאון כובש ובעצם מכריע את הממלוקים, והוא מגיע לקהיר, וכמובן שזו קהיר אחרת לגמרי מקהיר של היום, והוא מנסה בעצם, אם אני מבין נכון, לקרב אליו את דווקא את האנשים הפשוטים, כן? במכתב שהוא שולח אל או מפרסם, אם תרצה, הפליירים של פעם.
נכון.
אז מה קורה שם?
בעצם קודם כל, כדי להבין את הרקע, בצרפת דאז לא הייתה מכונות דפוס בערבית. אז מה שנפול נעשה, שהוא ידע שהיו כאילו מכונות שהיו או ברומא אצל האפיפיור, או במלטה. וזה אחד הסיבות למה הוא כבש את מלטה בדרך למצרים, ובמלטה הוא באמת השיג כמה מכונות כאילו, וזה אפשר לו בעצם להדפיס פליירים כדי לדבר אל העם. אני לא יודע אם אפשר להגיד עם מצרי, אבל על המקומים, באמת, המקומים המצרים.
כי הם לא ידעו עדיין שהם עם בעצם.
עדיין לא ידעו שהם באמת עם. נפוליאון בעצמו כתב, כשהוא הגיע למצרים, הוא היה מאוד מופתע, הוא ראה, באמת, הוא אמר בעצמו, אין כאן עם, מדובר בפלחין, בממלוקים, בקופטים, ביהודים, אבל לא באמת היה איזשהו תודעת של אומה מצרית דאז. אז הוא השתמש במכונות אלו כדי להדפיס פליירים, כדי לדבר אל המקומים. גם הוא הציג את עצמו כמוכן להתאסלם, כאפילו סולטן אל-כביר, כממש את הסולטן הגדול, ולומר פשוט שאני אחד מכם.
אם אני זוכר, הוא גם מתחיל את המכתב בסמילה, כן?
נכון.
בשם על הרחמן ורחום.
בשם על הרחמן ורחום, נכון מאוד. אנשי דת המקומים, אגב, הם אמרו, אוקיי, בוא נדבר על זה, ויש לנו באמת שם כמה תנאים כדי שבאמת תפור להיות מוסלמי. קודם כל, שתפסיק לשתות אלכוהול, יין.
אוי,
אז זה היה פשוט, זה היה בלתי אפשרי. ועוד כמה תנאים.
אז אני רק אומר, זה אחלה שורה, להגיד שבעצם נפוליאון סרב להתאסלם בזכות בשל היין.
אני לא יודע אם באמת הוא אמר שהוא מסרב, אבל פשוט אני לא חושב שהוא היה מפסיק לשתות יין בתקופה ההיא. כמו שאמרתי, כשהוא היה בדרכו למצרים, הוא ביקש מאחד הגנרלים שלו, גנרל דסי, אגב, הוא זה שהגיע הכי רחוק במצרים, בדיוק אחרי הקרב הפירמידות, שני המנהיגים הממלוקים ברחו, מורד בי ברח למצרים העליונה, ואיברהים בי ברח לכיוון דמשק. ודסי, אחד הגנרלים שלו באמת, שהוא לא ספג אף הפסד בדרך לטבס, בדרך לארמון לוקסור, והוא זה שהוא דאג להביא אלפי בקבוקי יין לנפוליאון במצרים.
אז נפוליאון מגיע ככה, מנסה, תקן אותי אם אני טועה, להביא את בשורת המהפכה הצרפתית למצרים?
נכון. אני לא, הייתי אומר, לא רק את הבשורה של המהפכה הצרפתית, אלא גם את הבשורה של הנאורות. אנחנו מדברים פה על אינטלקטואלים רבים, ואחד הדברים היפים שהוא עשה, הוא הביא איתו צוות של 167 מדענים, שעסקו בכל מיני תחומים, אם זה ביולוגיה, אם זה ארכיטקטורה, כימיה, מתמטיקה, כדי ללמוד ולספוג את ההיסטוריה ואת התרבות המצרית, והוא חזר, שוב, אני לא אכנס לפרטים, כי היו גם את הקטע של הבריטים שקצת הפריעו בדרך, אבל הכוחות בעצם נפוליאון הביא ציורים רבים מאוד לפרטי פרטים של החיים בעצם במצרים. אם זה היה עתק של הארמונות, של מצרים העתיקה, של הטבע, של החיים הסוציאליים, איך אנשים התלבשו, חיו, הכל תועד, בעצם תיעוד של באמת, של אלפי דפים. וזה חזר לצרפת, וגם היום מי שנוסע ומי שמטייל בפריז, הוא יראה, יש גם השפעה בעצם של המזרח ושל מצרים על הארכיטקטורה בפריז, יש המון מונימנטים, יש המון מבנים שהם קיבלו השראה בעצם מהמזרח וממצרים, וזה בא ממסעות נפוליאון במצרים ובארץ ישראל.
אז אני אומר, נעשה רגע, עצירה רגע, כי אני מבטיח את עניין המדענים שנגיע עוד אליה, אני אכבד כמובן את אבן הרוזטה, אבל אנחנו בעצם, לכאורה, אנחנו כרגע בשלב מאוד משמח מבחינת נפוליאון, נכון? הוא כבש את מצרים, הוא יודע שהיעד שלו, או לפחות אופציה של היעד שלו, זה להגיע להודו. מה נפוליאון עושה עם ההצלחה הזאת, הצבאית, כלכלית, פוליטית, מה הוא עושה עם ההצלחה הזאת?
אז זהו, שהדברים התחילו להסתבך בהמשך, לצערנו. קודם כל, מבחינת הממשל הצרפתי, דאז, נקרא דירקטואר, זה היה דווקא פתרון טוב, כי הם רצו בעצם
להרחיק אותו.
להרחיק את נפוליאון, הם ראו שהוא יותר מדי אמביציוני, וזה היה כאילו איום על הדירקטואר, אז אמרו, טוב מאוד, הוא עכשיו במצרים, הוא עסוק, אנחנו פה נתפוס, נטפל בעניינים שלנו, ונשאיר את נפוליאון במצרים. עכשיו, מה שקרה בחודשים לאחר מכן, קודם כל היה מרד גדול בקהיר, באוקטובר 1998. היה שם קרבות, באמת, המון דם.
למה יש מרד בעצם?
כי התחילו להיות קריאות של ג'יהאד, גם מסלים השלישי, בעצם הסולטן העותומני, כשהוא ראה שעכשיו בעצם נפוליאון מאיים על האימפריה העותומנית, שהייתה גם ככה בנסיגה, הייתי אומר, אז התחילו קריאות לג'יהאד נגד הפולש הצרפתי. לא כל כך קנו באמת את הסיפור הזה שהוא מוכן להיות מוסלמי ולהתקרב לאללה. ובעצם האוטומנים הצטרפו לקואליציה השנייה, מה שנקרא לקואליציה השנייה, הצטרפו לעוד מעצמות באירופה כדי לבלום את ההצלחות של נפוליאון. צריך לזכור שלפני שנפוליאון פלש למצרים, הוא גם כבש את איטליה בעצם ב-1996. אז בעצם האוטומנים ראו בו איום, ואז התחילו קריאות ג'יהאד נגדו, וגם עכשיו מצד הממלוקים. דוגמה מואזין בקהיר, את אלעזר, את המסגד אלעזר, את המרכז הלימוד אלעזר, יעשו גם בקריאות נגד נפוליאון, ובסוף זה פשוט הדליק מרד, שבו כ-300 צרפתים נהרגו, והכוחות הצרפתים תחת נפוליאון היו פשוט לדכא את המרד הזה, ופשוט כ-4,000 מקומים נהרגו באירוע הזה. אז אירוע עקוב מדם.
אז יש לנו בעצם א' מרד, כלומר המנשר הזה לא כזה מוצלח, הפנייה החיובית, ואנחנו רואים פה בעצם שהם צריכים להתמודד בעצם עם שלושה צדדים הצרפתיים, יש לנו עותמנים, יש לנו ממלוקים ויש לנו בריטים.
נכון מאוד.
וזכור לי שתעלת סואץ גם היא רעיון של נפוליאון, שאני קצת התבלבלתי.
כן, זה היה רעיון של נפוליאון שוב כדי לסייע להגיע ליעד שלו, להודו, כי אמרתי מקודם שהוא חשב להגיע קרקעית עד להודו, אבל זה היה לוקח המון זמן, אז זה היה יותר קל בעצם דרך הצי הצרפתי. אבל פה גם כשמדברים על הצי הצרפתי, צריך לזכור שהיה עוד, מה שנקרא, לא היה לנפוליאון מזל, כי לפני המרד, ורק חודש לאחר מכן, חודש לאחר שהוא הגיע למצרים, הצי הבריטי הצליח להשיג ולהבין ולמסור את הצי הצרפתי, ומה שנקרא באבו קיר, והבריטים בעצם הטביעו את הצי הצרפתי, רוב הספינות הצרפתיות נפגעו, ובעצם נפוליאון נתקע במצרים.
כלומר, אין לו איך לחזור הביתה בכלל.
אין לו איך לחזור הביתה בצורה מסודרת, ויותר מזה, דוגמה, הכוחות הרפואיים שהיו עם נפוליאון, אחד הספינות שהכיל את כל הציוד הרפואי, אני מזכיר, נפוליאון עם כוחותיו נמצא כאן במצרים, חוממים, מחלות, הרי הכוחות שלו נפגעו המון ממחלות במצרים ובארץ ישראל, וכל הציוד הרפואי פשוט הלך, והכוחות הרפואיים שהיו במקום היו צריכים להשתמש בטכניקות מקומיות, או להסתייע במקומים כדי באמת לטפל בחיילים הצרפתים. אז זה היה באמת מכה קשה לנפוליאון.
אז נפוליאון בעצם מצד אחד, אנחנו שמחים בשבילו להצלחה בקהיר, אבל אנחנו מצד שני, אנחנו רואים שיש לו כל מיני קשיים, גם רפואיים, גם צבאיים. מה השלב הבא?
אז כמו שדיברנו על זה שהאוטומנים יצאו בקריאות ג'יהאד נגד הכוחות הצרפתיים, והצטרפו לקואליציה השנייה עם עוד מעצמות אירופאיות, נפוליאון הבין שהאוטומנים התחילו להרכיב כוחות די גדולים, כדי לתקוף אותו משני כיוונים. אחד, דרך ארץ ישראל, כדי להגיע למצרים קרקעית, ו... דרך הים, כדי לחסום אותו בעצם מהים. שני מאמצים, מה שנקרא כמו במונחים צבאיים, שני חצים, מהים ומהקרקע דרך ארץ ישראל ולמצרים. נפוליאון כגנרל וטקטיקן מבריק, הוא לא חיכה, הוא תמיד השתמש גם במהירות. הוא אמר, אני לא אחכה שהם יתקרבו אליי, אני עולה לתקוף ראשון. אז הוא ארגן איזשהו כוח של כ-12,000 חיילים, מלווים בפרשים, תחת גנרל מיורה, והוא אמר, אני אפגוש את הכוחות האלה, את הכוחות האוטומנים, בארץ ישראל ובסוריה, לפני שבכלל מתקרבים אליי. והוא חשב לעשות את זה בשני מהלכים. מהלך ראשון, קרקעית כדי לנטרל את הכוח שהיה צריך להגיע מאזור דמשק, ולחזור למצרים כדי אחרי זה לנטרל את הכוח הימי שהיה צריך להגיע פחות או יותר באותו זמן.
רק לישר קו, אנחנו יודעים שנפוליאון מגיע בקיץ של 1798.
נכון.
וכובש ומתמודד במרד באוקטובר 98. נכון. מתי אנחנו בעצם עושים את המסע הנוסף הזה?
המסע הזה התחיל בתחילת 1799, בינואר פברואר. ופה לדעתי זה החלק המרתק ושאולי המאזינים פחות מכירים, זה המסע לתוך ארץ ישראל. ואני כאן לא מדבר רק על הקרבות שהיו בעזה או ביפו או באקו אפילו, אלא את כל הקרבות האחרים שדוגמה הבאתי לכאן מפה, המאזינים לא יכולים לראות, אבל כדי להמחיש את זה, חייבים להסתכל על מפה. אז הוא הרכיב באמת כוח של כ-12,000 חיילים, והוא התחיל להתקדם לכיוון ארץ ישראל, ובמטרה להגיע לדמשק ולחסום ולהשמיד בעצם את החייל המשלוח האוטומני לכיוון מצרים. אז הוא הלך באמת שלב שלב, חצה את סיני, הגיע לאל עריש, קרבות קשים מאוד, אחרי זה עזה, ופה מעניין הוא את המסלול שהוא עשה מעזה וצפונה. עכשיו צריך להבין שבתקופה ההיא, מדברים עכשיו על פברואר ואפילו מרץ, היו גשמים עזים מאוד. ועכשיו ללכת באזורי חוף, שהיה מלא חול, עם סוסים שהיו צריכים למשוך איתם תותחים, היה קשה מאוד. זה עיכב אותו, והוא ניסה ככה להשתמש בצירים יותר פנימיים, להתרחק קצת מהחוף. אחד קודם כל כדי להתרחק מסכנות אפשריים של הצי הבריטי, ולהיות על קרקע יותר יציבה. עכשיו, מעזה הגיע בעצם באמת לאזור רמלה, והוא כבש את יפו, וכולם אולי זוכרים את האירוע הנורא הזה, שנפוליאון פשוט הרג כ-3,000 מקומים.
למה הורג אותם?
יש כמה סיבות. קודם כל, כשהוא כבש את אל עריש, הוא הגיע להסכם עם המקומים, הוא אפשר להם לצאת, בלי פגע, אבל התנאי הוא לא ללחם שוב נגדו. הוא אומר, אתם יכולים לצאת, תצאו לכיוון עיראק של היום. אוקיי? הבעיה הוא שהוא מסע אותם לוחמים מקומים מאל עריש ביפו. אז כאן לנפוליאון לא היו יותר רחמים גם במקומים, כי גם ככה המצור על יפו היו שם גם קרבות לא פשוטים. אז הוא החליט, הוא לקח החלטה מאוד קשה, גם שהיו שם ויכוחים די סוערים בינו לבין גנרלים, אפילו בינו לבין הגנרל, לבין הרופא הראשי, הייתי אומר, של קרות נפוליאון באותה תקופה. ובסוף הוא לקח את ההחלטה לחסל בנשק קר כבערך 3,000 מקומים, זה לקח כמה ימים, יומיים שלושה. הוא השתמש בנשק קר כדי לחסוך בתחמושת להמשך הדרך. זה אירוע נורא, כתם, הייתי אומר, כתם שחור על מורשת נפוליאון בארץ ישראל. אבל צריכים להבין גם שהאירוע הזה, רבים טוענים שאותו אירוע הכין אותו לאפור להיות קיסר ולהיות בלי רחמים כשהוא תפס את השלטון בצרפת. אז הוא חזק, הוא בעצם חזר מין מחוזק מאירוע הקשה הזה. הוא אומר, אם אני עברתי את האירוע הזה, עכשיו שום דבר לא יעצור אותו.
אז נפוליאון מגיע ליפו, ואנחנו, מה שאני זוכר כמובן, שנפוליאון נכשל בהמשך הדרך באקו.
נכון.
אבל יש עוד דרך להגיע לאקו.
יש עוד דרך להגיע לאקו, ומי שעכשיו מטייל בארץ ישראל, אז אני מציע שתעצרו בכל מיני מקומות שבדרך כלל תיירים אפילו לא מכירים ולא עוצרים. אני אתן כמה נקודות. קודם כל, מבצע קקון, אני לא יודע אם אתם מכירים, באזור השרון, לא רחוק מטולקרם. יש מבצר צלבני, שנקרא קקון. היה שם קרב בין כוחות נפוליאון, והמקומים שניסו פשוט להעט את הקצב שלו, ולמנוע ממנו, או לשבש את התנועה שלו לכיוון אקו ולכיוון דמשק. וכמו היום, התושבים המקומיים מאזור טולקרם, מאזור ג'נין, אגב, שכם, הם אלה שפשוט גם נלחמו נגד כוחות נפוליאון באזור הזה, במבצע קקון. ואם מדברים על קצת על מדינת ישראל, אז ב-1948 היו גם שם קרבות בין צה"ל, כוחות ישראלים דאז, נגד כוחות עיראקים שהגיעו דרך איו"ש של היום, להילחם בישראלים באזור קקון. אז היה שלב אחד, למרות הקושי, למרות הגשמים העזים, ולמרות ההטרדה, הייתי אומר, ההטרדה של המקומים, הוא המשיך לכיוון חיפה. באותה תקופה היה מבצר קטן בחיפה, היו רק משהו כמו 3,000 תושבים. הוא השתלט על חיפה. הוא התקדם מחיפה לכיוון אקו, ושם חיכה לו ג'זר פשה המפורסם.
כן, המכונה הקצב. כן.
המכונה הקצב. בצדק, בצדק רב.
אז איך נפוליאון הגדול נפל, לא נפל, כן, אבל למה הוא קשל בעצם לכבוש את אקו.
כי, אז אני אליה קצת קדימה בזמן, כדי גם בדרך. קצת להבין את הקונטקסט, זה שהוא נקדוטה מעניינת. כשנפוליאון נפטר בגיל 51 באי סנטלנה, היא שם בחופים המערבים של אפריקה, רחוק מאוד מאירופה, שהוא הוגלה על ידי הקואליציה לאחר ההפסד שלו בקרב ווטרלו, המאוד מפורסם ב-1815. כשנפוליאון נפטר, היה לו ליד המיטה שלו שני ספרים. ספר ראשון היה הנסיך של מקיאוולי, שכולם מכירים, והספר השני שלו, היה ספר של וולנה, אינטלקטואל שיצא בהמון מסעות במזרח התיכון, שכתב ספר בשם המסע למצרים ולסוריה. אוטו וולנה, שהוא באמת צמח בעצם בעקבות הנאורות, תקופת הנאורות באירופה, הוא יצא למסעות במזרח, כלומר במצרים ובסוריה ובארץ ישראל של היום, כדי ללמוד ולהבין מה קורה כאן. הוא כתב ספר שתיעד את הכל משהו רב. זה היה בין 1785 ל-1887. ונפוליאון השתמש בספר הזה, עם כל התיעודים שהיו רשומים בספר של וולנה, כדי לתכנן את המסע שלו למצרים ולארץ ישראל. וולנה כתב באחד הפרקים שלו, הוא כתב על אקו, וולנה עצמו לגלג על החומות של אקו. הוא אמר שהחומות שמה פשוט הם, זה, 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 זה בדיחה פשוט, זה לא באמת חומות. ונפוליאון הסתמך על זה, כשבפועל החומות האלו הם אלו שפשוט מנו מנפוליאון לכבוש את אקו.
אני רק לחדד, אנחנו בעצם מדברים על המצור של נפוליאון על אקו שקשל.
נכון.
אבל זה מעניין שהספר שבלבל אותו נשאר לידו עד סופו, זה מעניין.
נכון.
דווקא הספר שבלבל אותו.
נכון, נכון, הספר שבלבל אותו, אבל יכול להיות, אולי אומר יותר מזה, חושב שבאמת הייתה לו איזשהו קרבה, או איזשהו נקודה רגישה למצרים העתיקה, לארץ ישראל, אולי בעקבות המסעות הקודמים של אלכסנדר הגדול, של יוליוס קיסר, אז זה כנראה נשאר חרות אצלו. אבל באמת כן, המצור על אקו היה כישנון, הוא ניסה במשך חודשיים בעצם לרבוש את אקו. צריך לזכור שג'זר פשע הוא גם הסתייע בבריטים, זאת אומרת הבריטים היו שלטו בים, הם מנעו מהספינות הצרפתיות להגיע בקרבת אקו עם הכלים היותר כבדים, זה אחד הסיבות גם שזה היה יותר קשה לנפוליאון לרבוש את אקו, כי הוא לא קיבל, בסופו של דבר נפוליאון לא קיבל את התותחים הכבדים כדי לרבוש את אקו, והחומות בניגוד למה שכתב וולנה הם היו די רציניים, ו אני לא אכנס לפרטים, אבל ג'זר פשע בסיוע הבריטים, הוא פשוט חיזק את החומות האלה, ובסופו של דבר נפוליאון לא הצליח לרבוש את אקו.
אז נפוליאון לא מצליח לרבוש את אקו, בוא תשלים לי רגע את הפער בין נפוליאון שכרגע נכשל באקו, לבין נפוליאון הקיסר. מה חסר לי בהיסטוריה?
קודם כל, נפוליאון הקיסר זה רק שהוא חזר לצרפת, הוא הקים את האימפריה בעצם ב-1804, אז לקח עוד כמה שנים לפני שהוא הפך להיות קיסר, ולפני שהוא הפך להיות קיסר, הוא הפך להיות מה שנקרא קונסול. שוב, אתה רואה פה את ההשפעות של רומא העתיקה בעצם, כי זה היה באמת תפקיד תואר, בעצם תואר ברומא העתיקה, וגם קיסר.
אני אחדד איזה נקודה שעוברת לי בראש כרגע, אמרנו שהוא הסתכל על כל מיני מצביעים שקדמו לו, אם זה אלכסנדר הגדול, אם זה יוליוס קיסר, צריך לזכור שיוליוס קיסר, התפקיד שלו לא היה קיסר, התפקיד קיסר בעצם התקיים אחריו, יוליוס קיסר היה קונסול, אז דווקא זה שנפוליאון מתמנה לקונסול, זה מתחבר דווקא להסתכלות שלו על יוליוס קיסר.
נכון, נכון, הוא קיבל השראה מאוד, מאוד גדולה, בעצם מהעת העתיקה, מהאנטיקוויטיז, כמו שאומרים, בעצם רומא העתיקה ויוון העתיקה. הוא חלם להיות יורשיו של יוליוס קיסר ושל אלכסנדר הגדול, וזה התבטא גם בתוארים שלו, אם זה קונסול, אם זה קיסר בהמשך.
אם תתיר לי, נוסיף גם סקירה של המפה הזאת בתיאור של הפודקאסט, התמונה, כדי שנוכל באמת לראות, אבל תוך כדי, הסיבה שהבאת את המפה הזאת, כי בעצם תוך כדי שכל מהדורות החדשות שלא היו, אבל כל מהדורות החדשות מדברות על קרב גדול באקו, יש עוד קרבות באותו זמן, מה קורה באותו זמן?
נכון, אז יש פה המון המון קרבות, וצריכים להבין שוב את ההיגיון שדיברנו לפני כן, שהמאמץ, המטרה של נפוליאון היה לחסום את או אפילו להשמיד את הצבא ששלח הסולטן העותומני לכיוון מצרים, כדי לעזור למצרים, ואז למנוע מהצי שהיה אמור להגיע בהמשך או באותו זמן. עכשיו, בזמן שנפוליאון הקים מצור על אקו, האוטומנים המשיכו להזרים כוחות. לכן נפוליאון כטקטיקן מצוין, הוא הבין את זה. אז הוא הבין שהוא לא יכול להישאר רק סביב אקו, כי הוא ידע שמגיעים כוחות נוספים מכיוון דמשק. אז מה הוא עשה? הוא פשוט שלח כוחות לכיוון גשר בנות יעקב של היום, כיוון ממש רמת הגולן. אז מה שמעטים יודעים, שבעצם הכוחות של נפוליאון לא רק שהגיעו לאקו, הכי מזרחה שהם הגיעו היה גשר בנות יעקב. ולכן אני עכשיו לא אכנס לפרטים הקטנים, אבל הוא שלח בעצם כוחות לגשר בנות יעקב כדי לחסום את הגעה של כוחות נוספים, ולמנוע מהם להגיע ולתפוס את כוחותיו של נפוליאון מסביב לאקו מאחור. אני חושב שזה יהיה די מובן מבחינת הטקטיקה. והיו קרבות רבים, היה קודם כל קרב באמת בגשר בנות יעקב, היו קרבות באזור נצרת, קרבות, אפילו היה קרב אחד באזור צומת גולני של היום. יש לי פה על המפה, אתם רואים על המפה, אתם תראו סימנים כאילו חרבות קטנות, אז בכל סימן כזה קטן של חרבות, היה שם הקרב ליד אפולה, ליד, כמו שאמרתי, ליד גשר בנות יעקב, ליד תבור, הר תבור, אז זה אחד הקרבות הכי מפורסמים אגב, לא רק קרב הפירמידות, אלא קרב תבור, שבו היה כ-3,000 חיילים תחת גנרל קלבר, שעמד מול בערך 20,000 חיילים אוטומנים, זאת אומרת כמעט 1-10, והוא החזיק יום שלם, זאת אומרת בערך כ-2,000-3,000 חיילים צרפתים, שוב בצורה של ריבוע, ועמד יום שלם אל מול כ-20,000 חיילים ופרשים אוטומנים, ובסוף היום הוא כבר זהו, זה כבר היה פשוט כמעט הסיפור נגמר, הוא היה, הכוחות הצרפתים היו על אסיפת כוחות, וזה היה כמעט הסוף. ובדיוק בסוף היום, למזלו הגיע נפוליאון עם גנרל בון, כדי להצילו בעצם, וככה גם השמידו את הכוחות האוטומנים בתבור. הקרב עצמו נקרא קרב תבור, אבל הוא בעצם התרחש מול בית חולים באפולה של היום. בסדר, העמק. בדיוק, בית חולים העמק. אז מי שמבקר שם באזור בית חולים, אז שהוא ידע ששם היה קרב תבור בעצם. הוא לא היה באמת ליד תבור. הוא קרא איזה קרב תבור כדי להיזכר בהיסטוריה, כמו שדיברנו על הפירמידות. קרב תבור, באזור אפולה, מחוויה, שם היה את הקרב.
אנחנו מתקרבים לסיום, ושני דברים עוברים לי שאנחנו עוד חייבים לדבר עליהם. אחד, אנחנו צריכים לדבר ככה, האמת, על המדענים. כן, למה לזזל באמת מצביא כה גדול, מפורסם וכו' וכו', אומר לעצמו, בוא נביא מדענים, ומה קורה שם בעצם. ודבר שני, אנחנו גם, נשמח אם ככה גם נסכם כזה את בואו של נפוליאון. אז דיברנו על 167 מדענים מגיעים, נכון. ומתחילים לסרטט ולרשום והכל.
לתעד הכל, כל מה שראו.
ואז הם מגיעים בעצם למקום בשם רוזטה. מה קורה שם בעצם?
כן, אז הסיפור של המדענים, אז דיברנו על 167 מדענים ואינטלקטואלים, שתידו כל דבר שהם ראו, כולל גם הגיאוגרף, אתם רואים את המפה, מפה מצטוינת, אגב, אחת המפות הכי יפות של הגליל, אתם רואים פה את הכנרת, דוגמה, קצת מעוותת, כי באמת כוחות נפוליאון לא הגיעו לצד המזרחי של הכנרת, אבל די ציור די מדויק של אותה עת. ולגבי האבן רוזטה, אז מה שקרה שבאמת הכוחות של נפוליאון היו צריכים לחזק את המבצרים מוצבים שלהם בצפון מצרים, באזור הדלטה, שוב כדי להגן על הנוכחות שלהם במצרים. ובזמן שהם התחילו לחזק אחד המבצרים, שנקרא מבצר ג'וליאן, ליד רוזטה, ליד רשיד בעצם, זה השם של העיר, רשיד, הם גילו בעבודות השיפוץ ובעבודות החיזוק של המבצר, אבן רוזטה, אבן שחורה, מחומר שהוא דומה לגרנית, שלא בדיוק גרנית, עם שלושה חלקים. בחלק העליון הירוגליף, כמו שכולנו מכירים וראינו בספרים.
רק נגיד, הירוגליף זה מה שמכונה כתב החרטומים.
בדיוק, כתב החרטומים, בחלק העליון של האבן הגדולה. באמצע דמותיק, מה שנקרא כתב יותר עממי, מצרי, ולמטה, יוונית עתיקה. אותו קצין שהוא גילה את זה, הוא היה פשוט קצין הנדסה שהוא טיפל בה, השם שלו זה היה בושר, עסק בחיזוק המבצר, הוא הבין שהוא מצא פה משהו יוצא דופן, והוא הביא את זה למדענים אחרים, והבינו שאולי באמצעות אבן הרוזטה אפשר יהיה לקרוא ולהבין את כתב החרטומים. צריך להבין שזה לקח זמן, לא רק הצרפתים עבדו על זה, גם הבריטים, כי בסוף האבן הזו מצאת דרכה ללונדון, כי הצרפתים בסוף יצאו ממצרים ב-1801, אחרון החיילים יצאו ב-1801, והבריטים באמת שלטו יותר באזור. ובסופו של דבר, מי שבאמת גילה את הסוד ומצאת המפתח לקריאת הכתב החרטומים, היה שמפוליון. וזה קרה רק ב-1822. כלומר, יותר מ-20 שנה לאחר שהצרפתים עזבו את מצרים. לכן, השנה נציין 200 שנה למציאת הפתרון לכתב החרטומים. אז בעצם אנחנו עכשיו ב-2022, השנה, לקראת סוף השנה, נציין 200 שנה לפענוח כתב החרטומים בזכות שמפוליון. לקח זמן, אבל הצליח. וזה עוד יותר פתח בעצם את את ההיסטוריה ואת התרבות המצרים העתיקה לעולם הגדול, לא רק לאירופה אלא לכל העולם. ולכן לקראת סוף השנה אתם תראו, מי שמתעיד בצרפת, יהיו המון אירועים, המון כנסים, כבר רואה שמוזיאונים כבר מתכוננים לאירוע הזה. כמו שציינתי בתחילת הפרק, לפני שנה 200 שנה למותו של נפוליאון, והשנה זה יהיה 200 שנה לפענוח כתב החרטומים.
זה מעניין להגיד את זה, כי בעצם אני יצא לי להיות גם במוזיאון בקהיר, וגם במוזיאון בלונדון. וכמו שאנחנו יודעים, בעצם אבן הרוזטה מצאה את דרכה דווקא ללונדון, ויש שם הרבה דיבורים, לא יודעים דווקא על מצרים, אבל נכון, כל מיני דרישות של מדינות שנכבשו לאורך הדורות, שבעצם יחזירו, נכון, היוונים, רוצים, וכמובן
אפריקאים.
כן, זה מאוד, מאוד מעניין ככה, איך כל הדרישות האלה. אני יודע שהבריטים, יעל, אשתי, אמרה לי לאחרונה, שאחד הטענות הבריטיות, לדעתי, על טענות דווקא של יוון, זה שליוונים אין את היכולות המדעיות לשמור כמו שצריך על דברים, ואנחנו שומרים על זה, כאילו, אחרי שגנבנו לכם את זה. אז זה תמיד מעניין אותי הדברים האלה.
תראה, עכשיו מה שקורה גם במזרח התיכון, ומה שרואים, מה שקורה עכשיו בעיראק, בסוריה, אז אני אישית חושב שלפעמים טוב שהממצאים נמצאים כרגע באירופה, כי הרבה דברים גם נהרסו עכשיו בשנים האחרונות, גם על ידי דאש וגם על ידי המלחמות שאנחנו רואים מול עינינו.
כן, ואתה אומר דאש וסוריה, אז אני מיד חושב כמובן על תדמור, מה שקרה שם.
נכון, נכון. אם נפוליאון היה מצליח לכבוש את אקו, הוא היה מגיע לתדמור, לפלמירה, בהחלט.
אז אם אנחנו נצאים לסכם רגע, מקומו של נפוליאון, אני אשאל שתי שאלות שהן הפוכות, אבל הן בעצם אולי עם אותה שאלה. מה מקומה של מצרים בסיפורו של נפוליאון, ומה מקומו של נפוליאון בסיפור של מצרים, איך שאתה רואה את זה? כלומר, אני עושה פה, אם אני שם את הספוט על מצרים, אז הגעת נפוליאון בוודאי משמעותית, היא קצרה מאוד, אבל בעצם גם פיתחה את הצד הדתי, שבעצם אנשים אמרו, רגע, למה הפסדנו? כי התרחקנו מהדת, נדבר על הצד המוסלמי כמובן. ומהצד השני, איך נפוליאון, שעוד יהפוך להיות קיסר, וילחם נגד כל אירופה, והיה צריך קואליציה שלמה של מדינות כדי להפיל אותו, כשהוא מסתכל אחורה על מצרים, על התקופה הזאת, מה אנחנו מכירים?
קודם כל, בראיית מצרים גם היום, יש ויכוח, היה לפני שנה, באמת דיברנו על 200 שנה למותו של נפוליאון, היו ויכוחים בין אינטלקטואלים במצרים, אבל הרוב הוא ראה ורואה עדיין בנפוליאון ככובש, כגורם זר שבא פגע ובזז ופגע במצרים, ומעטים מאוד מעיזים לדבר על זה שאולי אוקיי, מה שנפוליאון נשא במצרים ומעבר לה, באזור, לא היה חיובי, אבל הוא גרם לזה שהוא בעצם גרם להתעוררות של הלאומיות המצרית בסופו של דבר. אנחנו מכירים את הסיפור של מוחמד עלי בהמשך, אבל השיח במצרים כיום הוא רואים אותו כגורם שלילי וכגורם כובש, ופחות מתייחסים לדברים אחרים, אם זה פינוח החרטומים, אם זה, הוא הקים בעצם גם אקדמיה במצרים, בזכות המדענים, עיתונים רבים, הוא הקים המון עיתונים במצרים, ואגב, עד היום, יש לו מעט מצרים שדוברי צרפתית, בזכות, הייתי אומר, בין גרשיים, בזכות נפוליאון. עכשיו, עם כיוון נפוליאון, אני חושב שזה היה פספוס גדול, והוא גם התייחס לזה מאוחר יותר, כשהוא גלה לסנט אלנה, זה חלום שלא התממש, זה היה פספוס גדול, כי הוא באמת ראה שאם הוא היה מצליח לכבוש את מצרים ומעבר לה, כלומר ארץ ישראל, אקו, שאחרי כחודשיים לא הצליח לרבוש, ואולי בהמשך את דמשק ומעבר לדמשק, אז הוא היה באמת יכול להגיד שהוא היה בדרכו של אלכסנדר הגדול ושל יוליוס קיסר, וזה הוא פספס. וזה הוא זכר הזה לכל החיים שלו, וזה כתוב במפורש בזיכרונות שלו ובסובבים אותו. כן, פספוס גדול, פספוס גדול.
זה גורם לי לפחות לרצות עוד קצת לחפש דברים על נפוליאון האיש והכל, גם כישלונותיו, אבל גם הצלחותיו, כי בלי ספק הוא גורם מאוד מאוד משמעותי, וגורם מאוד משמעותי גם במזרח התיכון פה, כי בעצם, כמו שציינת, הרבה מההגעתו של מוחמד עלי, זה בא בעקבות הקרבות בין נפוליאון, והוא בעצם ממשיך את המודרניזציה שהחל נפוליאון, ו... מתוך כך אני רק אגיד במילה שבעצם צאצאיו של מוחמד עלי הם שהחזיקו במצרים כמאה ומשהו שנים, הוא וצאצאיו עד שבעצם עלו הקצינים, וזה כבר באמת סיפור לפודקאסט אחר.
כדי לסכם בכמה מילים לגבי נפוליאון במזרח התיכון, אז אני רוצה להגיד כמה דברים. אחד, בהסתכלות רחבה, היו, אפשר להגיד בין צרפת לאזור, שלושה פרקים בהיסטוריה. הפרק הראשון באמת היה בזמן הרשידון, כשצבאות אסלאם כבשו את צפון אפריקה וספרד. Mm-hmm. אבל צריך להבין שגם באותה התקופה, הם הגיעו עד כ-100 קילומטר מפריז. זאת אומרת, היו כל מיני התקפות של כוחות מוסלמים בתור צרפת, כולל העיר מולדת שלי בדיג'ון. מי שמכיר mm-hmm. דיג'ון, עיר החרדל. אז היו שמה פלישות וכוחות מוסלמים פשוט בזזו את הערים האלו וחזרו לכיוון ספרד. אז הפרק הראשון הוא באמת בגבות הפלישות הצבאות האסלאם. אז במאה השמינית ובמאה התשיעית היו ניצרונות רבים של צרפתים, כמו קרלומן, מרטל ופפן. הפרק השני הוא היה באמת התקופה של הצלבנים, שעוד פעם הצרפתים ועוד מדינות אירופה חזרו למזרח התיכון.
הפעם בעצם ביוזמה נוצרית.
הפעם ביוזמה נוצרית, זה היה כאילו מין ריבנג' כזה, mm-hmm. במאה ה-12 וה-13, והייתי אומר הפרק השלישי, שהתחיל בעצם עם נפוליאון, מערב שוב חוזר למזרח התיכון, והפעם עם, אני חושב עם השפעה ארוכת דווח. אז זה שלושת הפרקים בהיסטוריה, הייתי אומר בין צרפת למזרח התיכון. עכשיו לגבי נפוליאון, אני חושב שצריכים להבין אותו בהקשר ההיסטורי. אני חושב שנפוליאון מעטים הבינו אותו, אבל הוא כבר ראה באותה תקופה שכדי לשרוד, צרפת צריכה להיות גדולה. כלומר, הוא כבר ראה את העלייה האפשרית של אמריקה, את העלייה של רוסיה, והוא הבין, כדי שצרפת תוכל לשרוד ולהישאר חזקה בעתיד, צרפת צריכה להיות גדולה. וזה אחד הסיבות שהוא באמת ראה בעצמו מין אירופה צרפתית בעצם. לא אירופה של מדינות שונות, אלא אירופה צרפתית. זה היה החזון של נפוליאון. ולסיום, מכיוון שנפוליאון חזר לצרפת עם טעם מר של מזרח תיכון, אז אני רוצה לציין פה ציטוט של אחד הגנרלים פרשים של צרפת, אנטואן שרל לואי דה לסל, שבעצמו אמר שמי הנילוס זה לא שמפניה.
מצוין. סטפן כהן, יועץ גיאו-אסטרטגי, ומה לא. סטפן, תודה רבה.
בשמחה.
האזנתם לפרק ה-27 של אוסקוט, הראשון לשנת תשפ"ג, בו שוחחנו עם סטפן כהן על הגעת נפוליאון למזרח התיכון. כמובן שאם הגעתם עד לפה, אני אשמח לשאלות, תגובות, חידודים, הערות על הפרק שהאזנתם, לא לשכוח לדרג את הפרק כדי שאנשים נוספים יוכלו להצטרף לקהילה הגדלה. הקטע המוזיקלי, לחן והפקה מוזיקלית, רמי זקאים, קלידים, ראובן סגל, נגינה על עוד, רמי זקאים. שיהיה לכם אחלה של יום.